דף י"ב עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, אין מוליכים חלה ומתנות לכהן ביום טוב, בין שהורמו מאמש בין שהורמו מהיום. אנחנו קודם קוראים את המשנה לפני הגמרא, הסברים בגמרא. לפי הקריאה השוטפת שבדברי המשנה כתוב פה, שאת אותה הפרשת חלה, שהפרשת חלה זה 1 מ-24 מתנות שניתנות לכהן, ואותו דבר המתנות שצריך לתת בכל שחיטת בהמת חולין, צריך לתת לכהן מתנה, זרוע לחיים וקיבה. אין מוליכים חלה ומתנות לכהן ביום טוב, בין שהורמו מאמש, בין מתנות כאלה שהיו מאתמול, שחטתי חולין אתמול, או עשיתי עיסה אתמול, בין שהורמו מהיום, גם אם שחטתי ביום טוב, או גלגלתי עיסה ביום טוב, שהדבר מותר ורצוי. עם כל זה, את המתנה לכהן לפי בית שמאי אין מוליכים, ובית הלל מתירים. בית הלל אומרים שאפשר להוליך את זה לכהן, ויש כאן חידוש. לא מבייק, כשאנחנו מדברים על אותה הפרשת חלה, שבלי הפרשת חלה אי אפשר להתחיל לאכול את הכיסה, הרי זה מעקב באכילה, זה כמו טבל, והוא הדין לגבי בשר, אפילו שזה לא מעקב באכילה, אי אפשר לבוא ולהוליך את זה לכהן. זה היגיון שצריך להשתמש בדברי רש"י, כיוון שאנחנו משתדלים מאוד להיות צמודים לרש"י כיום. רש"י אומר בדברי המשנה, אם ככה רמתן התירו ולא הולוכתן, וכולן משום גזרה דאין מגביעים אותם. ככה רש"י אומר. אז ארבח מוסיף פה את המילה תרומות. עיקרון הדברים לפי רש"י, בשבת אסור להרים תרומה, בשבת אסור להפריש חלה, בשבת אסור לתת זרוע לחיים וקיבה, כי בשבת רבנן גזרו כי זה מכווה כמתקן. אז בשבת שלא מורינים גם לא מוליכים. ביום טוב, לצורך שמחת יום טוב, התירו לנו לבוא ולהפריש חלה, כי אחרת לא תוכל לאכול את הלחמנייה הטריה שעשו לך לכבוד החג. התירו לך גם להרים זרוע לחיים וקיבה, אפילו שזה לא מעכב באכילה, כי אתה עלול תוך כדי שאתה אוכל לאכול גם את הזרוע לחיים וקיבה ולעבור בעשה. אז יש כולה מיוחדת שהתירו את הדבר. אומרים בית שמאי, מה שהתרנו, התרנו, אבל השאר נשאר באותו דין של שבת. אז כמו שבשבת לא מוליכים, על אף שאין שום סיבה בעולם לא להוליך, אין פה איסור הוצאה, הוא נמצא אצלי בבית, הוא לא מקבל את המתנות האלה ביום טוב, בית הלל מתירים. באים בית הלל, מה? מי הכהן? לא, הוא יאכל מהבשר שלי, לא מהזרוע לחיים וקיבה, לא שפרו לי לתת לו בשר, זרוע לחיים וקיבה אני לא יכול לתת לו. אמרו להם בית שמאי, גזרה שווה. כמובן שגזרה שווה זה מונח דאורייתא, הדימוי זה המונח, המטבע לשון גזרה שווה, כמו שעושים גזרה שווה, כפס כפס, לקיחה לקיחה, עניין מעניין. באים בית שמאי ואומרים לבית הלל, בוא נדון עניין מעניין. חלה ומתנות זה מתנה לכהן, ותרומה גם היא מתנה לכהן. כשם שאין מוליכים את התרומה, כי הרי אסור להפריש תרומה ביום טוב, כי יכלת לעשות את זה מערב יום טוב, כך אין מוליכים את המתנות. לכן אני בא ואומר שגם מתנה אני לא רשאי לבוא ולהוליך, כי אותה מתנה היא דומה בדיוק לתרומה. אמרו להם בית הלל, לא, אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה, תאמרו במתנות שזכאי בהרמתן, איך אפשר לבוא ולדמות את המקרים? יש לנו מקרה נקודתי, תרומה, תרומה אסור להפריש ביום טוב, אז הוא גם לא מוליך, אבל דבר שהותרה הפרשה, אז גם הותרה הולכה. ככה עונים בתילה לבית שמאי, אומרת הגמרא, כפל כדעתך. אנחנו מבינים בפשטות בקריאה ראשונה במשנה, שאם בית שמאי אומרים אין מוליכים חלה ומתנות הכהן ביום טוב, בין שהורמו מאמש, בין שהורמו מהיום, פירושו שהורמו מהיום ונשחטו מהיום, שהורמו מאמש ונשחטו מאמש. כי אני יכול להבין שהיה שחיטה אתמול והרמה, הוציאו זרוע לחיים וקיבה אתמול, הייתה שחיטה אתמול והיום הוצאתי זרוע לחיים וקיבה, לא זה המקרה. אנחנו באים ומסבירים שמדובר פה באופן שהורמו מהיום ונשחטו מהיום. ומאור זה אומרת הגמרא, מני מפניטים, את מי תואם את משנתנו? הולך זה אפילו בתוך הבית, הולך זה גם בא אליך, זה היינו אך, כך מבואר פה. מה? אותו דבר. מהמטבח למטבח. לא נותנים, לא מרימים, לא מוליכים, זה ביטוי. כי באופן נורמל אתה לוקח את זה ממקום השחיטה ומוליך לכהן. זה יכול להיות אצלך בבית אותו דין. אין מינימום ואין מקסימום. אין נותנים, בדיוק, אין נותנים. שני, שיוכל אצלך בבית גביניות ועוד, אבל זרוע לחיים וקיבה לא. זה המסר, לא. זה בדיוק המסר, עוד פעם, זה בדיוק המסר. זה דין בנתינה, לא בנותן ולא במקבל. מותר לתת בשר ביום טוב, מותר לתת בשר בשבת. מחר מישהו יגיע למתקנה שאסור להזמין אורחים. מותר להזמין אורחים, מותר לתת להם לאכול. הנידון שעומד בפנינו זה לקחת בדווקא את המתנה ואת אותה מתנה לתת. באים בשמי ואומרים, את המתנה אתה לא רשאי לתת. אומרת הגמרא, תדעו שהיום הזמן הוא קצבי. אומרת הגמרא, מני מתניתים, לא רב יופי ולא רב יהודה אלא אחרים. תדע לך שהמשנה שלנו לא תואמת. זה תניא, והגמרא מבארת. אמר רב יהודה, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל המתנות שהורמו מערב יום טוב, שמוליכן עם המתנות שהורמו מהיום ונשחטו מהיום. לא נחלקו אלא להוליכן בפני עצמם. זאת אומרת, בא רב יהודה ואומר, זה מילתא דפשיטא, מתנה שנשחטה היום והורמה היום, גם בית שמאי אומרים נותנים לכהן. נותנים לכהן. זה דברי בית שמאי. לקחת עם ככה מתנה מאתמול ולצרף אותה באותה סל עם המתנה של היום ולהוליך לכהן, אין בעיה. איפה הבעיה? הבעיה מתחילה במתנות שהורמו ונשחטו מאתמול. בית שמאי אומרים, מאתמול אתה לא יכול להוליך היום. בית הלל אומרים, גם את של אתמול אתה מוליך היום. וכך היו דנים בית שמאי לפני בית הלל. חלה ומתנות מתנה לכהן, ותרומה מתנה לכהן. כשם שהם מוליכים את התרומה, כך הם מוליכים את המתנות. באים בית שמאי ואומרים לבית הלל, הרי את התרומה שנעשתה מאתמול אתה לא מוליך ביום טוב, אתה לא מוליך בשבת. אז גם את הבשר, זרוע לחיים וקיבה, את ההפרשת חלה של אתמול, אתה לא יכול להוליך היום. זהו הדין, זה הדין. לא, בגלל שכיוון שאסור לבוא ולעשות תרומה, גם בשבת אסור. אז אני לא יכול להביא את זה ביום טוב. כיוון שאין לי רשות לתת את המתנה, יכול להיות שהגדרה היא כול אחת גזרה, כך נראה ברשי. זה הכל מאותה גזרה, מכיוון שאני לא מתיר לך להרים תרומה, אז אני גם לא מתיר לך להוליך תרומה, שלא תביא להרים תרומה. אין לך תרומה של אותה שבת. אין תרומה של אותה שבת. כל מה שדיברנו זה לקחת דבר שהורם היום, כמו זרוע לחיים וקיבה, כמו חלה. אין תרומה שנעשית ביום טוב, אין תרומה שנעשית בשבת, כרגע בסוגיה. אז אם כרגע אין דבר כזה, אבל אני לא יכול להוליך את זה. באים בית שמאי ואומרים, זאת... כיוון שהרי את השחוטה פשוט שאפשר לקחת ביום טוב. כי תרומה אין לי. אנחנו מדברים עכשיו על איבא דרבי יהודה, והמשך הדברים. זה הטענה שאומרים להם. כשם שהם מוליכים את התרומה, כי התרומה היחידה שיש זה מאתמול, כך הם מוליכים את המתנות מאתמול. אמרו לבית הלל, לא, אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה, פירושו אינו רשאי להרים. ודבר שאינו רשאי להרים, הוא לא יכול להוליך. תאמרו במתנות שזכאי בהרמתן. אז אם הוא זכאי להרים, הוא גם זכאי להוליך, אפילו שהיום בפועל הוא לא עשה את הפעולה. אמר רב יוסי, עוד פעם, אם הדברים... זה חייב להיות מאוד פשוט ומאוד חלק, אחרת זה לא ילך. עליבא דרבי יהודה, הכלל, אומר רבי יהודה, לכולם, בית הלל ובית שמאי, מתנות של אותו היום, מרים באותו היום, מוליך באותו היום. אגב זה, גם מתנות מאתמול, עם מתנות של היום מוליכים. מתנות רק מאתמול, מחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית שמאי טוענים, כמו שתרומה מאתמול אתה לא לוקח, אז גם חלה מאתמול אתה לא לוקח. אומרים להם בית הלל, לא, דבר שאין לו יסוד ביום טוב אתה לא לוקח, דבר שיש לו יסוד ביום טוב, גם שהוא לא קשור ליום טוב אתה מוליך. אמר רב יוסי, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המתנות שמוליכן. בא רב יוסי ובכלל מדבר מכיוון אחר לגמרי. מתנות בין שורמו היום, אתמול, מחר, מוחרתיים, מוליך ביום טוב. כיוון שכמו שטענו בית הלל, כל דבר שאני רשאי לעשותו ביום טוב, אני ודאי רשאי להוליכו. לא נחלקו אלא על התרומה. שבית שמאי אומרים, אין מוליכים, ובית הלל אומרים, מוליכים. ודאי שרב יוסי לא תואם את שיטת משנתנו. וכך היו בית הלל דנים. חלה ומתנות, מתנה לכהן. ותרומה, מתנה לכהן. כשם שמוליכים את המתנות, כך מוליכים את התרומה. כאן בית הלל פונים לבית שמאי, לא בית שמאי לבית הלל. באים בית הלל ואומרים לבית שמאי לפי שיטת רב יוסי, וכי למה שאני לא יוכל להוליך את התרומה, כמו שאני רשאי להוליך את המתנה שהייתה מאתמול? עונה להם, אמרו להם בית שמאי, לא. אם אמרתם במתנות שזכאי בהרמתן, אז גם מתנה מאתמול אני רשאי להוליך. תאמרו בתרומה שהם זכאי בהרמתן, אז הוא גם לא זכאי להוליך. נמצא לי ברבי יוסי, שזה בכלל לא נוגע לפי רבי יוסי, לא נוגע בכלל למשנתנו. אומר רבי יוסי, כל הנידון זה רק על תרומה, בשאר המתנות גם בית שמאי מודיעים שגם מאתמול מוליך ביום טוב. ביום טוב. לפי בית שמאי מותר להוליך, לפי רבי יהודה. איזה גזירה שווה? אז זה מה שהוא אמר קודם, לא. זה מה שהוא אמר קודם. הביור הוא כזה. דבר כזה ששחטתי ביום, מי זה בפשיטה שאני יכול להוליך אותו? אז זה לא היה נידון. כי הגזירה שווה על מה מדברת? על תרומה. והתרומה זה דבר כזה שאי אפשר להרים אותו היום. לא, דבר, לא, כי זה מפעיל אחר. דבר שעפיתי היום, ודאי שאני יכול להוליך אותו, היית היום? כי קודם לא הייתי שייך להוליך אותו, כשלא היה שייך קודם להוליך אותו, אין סיבה שלא. כשאני בא לדבר על דבר שאני לא יכול לעשות אותו היום, יש מקום לגזירה שווה מתרומה שאי אפשר לעשותה היום. אחרים אומרים, שיטה שלישית, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על התרומה שאין מוליכים. ואחרים, וזה לכאורה בדיוק משנתנו, לא נחלקו על נושא תרומה. מי זה בפשיטה שתרומה שהוא לא רשאי להרים הוא גם לא מוליך? לא נחלקו אלא למתנות שבית שמאי אומרים אין מוליכים, או בית הלל אומרים מוליכים. איזה מתנות? על פניו בין מאתמול ובין מהיום. זהו לכאורה הברייתא. אנחנו חוזרים, דהיינו שלוש שיטות בברייתא, לפני שממשיכים. בברייתא נאמרו שלוש שיטות, בחלק הבא גם לא נצליח לחזור, אז בינתיים צריך לתפוס מה שיש. שיטת רבי יהודה, הנידון מדבר רק על מתנות שהומרו מאתמול בלבד. בית שמאי אומרים מוליך, לא מוליך, ובית הלל אומרים מוליכים. בא רב יוסי ומדבר שבכלל לא קשור אלינו, רב יוסי מדבר רק על תרומה. כך שרב יוסי לא נוגע עכשיו לשיטתנו במשנה, ובמילתא דפשיטא שרב יוסי לא תואם משנה. אחרים סותמים את דבריהם. ומכיוון שהם סתמו, אפשר לבוא ולומר שכשבית שמאי אומרים אין מוליכים, זה כולל גם דברים שהורמו בו ביום. לעומת בית הלל שמוליכים, אז מוליכים דברים שהורמו בו ביום. כך רוצה הגמרא לומר. אומרת על זה הגמרא, למה אחרים היא ולא רבי יהודה? ואם ככה, על פניו משנתנו, שיטת אחרים ולא רבי יהודה. כי הרי לפי רבי יהודה, תרומה שהורמה מאמש, עם תרומה שהורמה מהיום, דהיינו מתנה, אפשר להוליך. ובמשנה כתוב, בית שמרים אין מוליכים, בין שהורמו מאמש ובין שהורמו מהיום. אמר רבא, מי קטני שהורמו מהיום ושנשחטו מהיום? שהורמו קטני, ולעולם שחיטתן מאמש. בא רבא ואומר, וכי במשנה כתוב מה זה נקרא שהורמו מהיום, אתה החלטת שהורמו מהיום ונשחטו מהיום, טעות. דבר שנשחט מהיום ודאי שגם עלי בדבית שמיים מוליך, וזה לא נוגע לגזרה שווה, כי הגזרה שווה מדברת על תרומה, דבר שאי אפשר לעשותו היום. דבר שאפשר לעשות את הפעולה היום, אז ודאי שאני מוליך את המתנה בו ביום. הנידון הוא על דבר שנשחט אתמול והורם היום. האם דבר שהורם היום, אני בא ואני אומר שכיוון שאם זה היה נשחט היום אז הוא מוליך, אז גם היום הוא מוליך או לא? ושמיים אומרים לא, ותילן אומרים כן. שואלת הגמרא, אם ככה, עליהם הרב יהודה ולא אחרים, אם ככה הפכת את הסוגיה, אז לכאורה המשנה מדברת מה זה שהורמו מהיום, נשחטו מאתמול. אבל אם זה היה נשחט היום, אז מותר להוליך גם לבית שמיים, נגד לכאורה שיטת אחרים. אז המשנה עכשיו היא רק רבי יהודה ולא אחרים. אומרת הגמרא, את אותו חשבון, אפילו תימה אחרים, ובאנך זה נשחטו מאמש. וכי אחרים באו והסבירו לך על מה מדובר, שטן ולא פירש, בוא נסביר אנחנו. דבר שהורם משחיטה של אתמול לא מוליך, דבר שהורם משחיטת היום מוליך. אומרת הגמרא, יחי, היינו רבי יהודה, אז רבי יהודה ואחרים אותו דבר, אז איפה הנידון? עונה הגמרא, היית ביניי וצפלה. כן, יש נפקמינה. הנפקמינה, מה קורה? לצרף למשלוח של היום את התרומה שהורמה מאתמול. תרומה, אני מדבר על הזרוע לחיים וקיבה, הפרשת חלה, לא על התרומות. מה יהיה הדין? מחלוקת רבי יהודה ואחרים. רבי יהודה אומר, אפשר לקחת את התפלה ולצרף אותה ביחד עם המתנה של היום ומוליך, גם עלי בדי בית שמי. בזה חולק עליו אחרים ואומרים, לפי בית שמי, כל דבר ששייך לאתמול לא נשלח היום, אבל דבר שנשחט היום, כולה על מה לא פריגי שיכול, וזה מטרץ, ולכן לא יכלנו קודם בהתחלה להרחיב יתר על המידה. השאלה הראשונה שהתחלתם היה, אז מה יאכלו לפי בית שמי? אז אמרנו, יאכלו את הלב, אבל הדרך הפשוטה, כי באמת דבר ששחטתי היום אין בעיה להוליך. זרועה לחיים וקיבה של היום אני בדי כולה על מה שורה תחתונה מוליך. כל הנידון מתחיל על מתנות של אתמול, ובתוך גזירה ושבת אומרת הגמרא. אני לא יודע, אני שם פה נקודותיים, אבל אנחנו יכולים להמשיך לקרוא בלי זה. אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי, המשך הסוגיה, הלכה, וכפי שרשי נוקט, הלכה כבית הלל אליבא דרבי יוסי. זאת אומרת שביום טוב אני יכול לשלוח לכהן זרוע לחיים וקיבה למי שדואג לו, יכול לשלוח לו את התרומה גדולה, אני יכול לשלוח את ההפרשת חלה, כל טוב יהיה בביתו. אומרת הגמרא, הלכה, וכן, רב טובי ברייד רב נחמיה, הווה ליגרבה דחמרי דתרומה, הלו קד יין של תרומה, אתה לקבי דרב יוסף ביום טוב, אמר לו, מהו להמתויה לכהן העידנה, האם אני יכול להוליך את זה לכהן? אמר לי, הכי אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרב יופי שמתיר להוליך את המתנה, גם תרומה לכהן, ולכן גם קד יין של תרומה, אפשר להוליך לכהן ביום טוב. מכך, מה? הברייתא למה? הלכה כרבי יוסי אביא את זה בית הלל, וזה לא, הברייתא והמשנה, הלכה היא לא כמו המשנה, זה מה שכתוב פה. לא כמו שאנחנו הסברנו את המשנה, כמו שרבי יוסי הסביר מחלוקת בית הלל בית שמאי, הלכה כבית הלל. איך? לפי הסברו של רבי יוסי. המשנה. אנחנו את המשנה לא נוכל לקיים לפי רבי יוסי. הלכה זו אותה מחלוקת בית הלל ובית שמאי, איך שהוא לומד זוהי ההלכה. אני מניח שמונח בזה השמחת יום טוב המדובר שלנו. חוץ מרבי יוסי. ורבי יוסי, איך שהוא לומד בית הלל, כך נפסקת הלכה. תלוי איפה. אה, פה לא. סוגיה חזשה. הסוגיה הזאת אפשר לשאול. תשובות אני מסופק. בכל אופן, פה צריך מאוד את הרצף, ולא לנסות לחשוב על מה שלא כתוב. אם מה שכתוב יהיה מובן, והיה זה שכרי. אומרת הגמרא, לא שיש פה קושי, יש פה קושי בחשיבה, כי זה לא הסוגיות שאנחנו רגילים. אז אם בורחים מזה, מאבדים כיוון. אם נשארים צמוד לגמרא, זה בסדר. זה לא... הושפחי בני דרבה ברב חנן, ושפחיב נביאה בלחסניה. הבלי אסורייתא דחרדלה. היה לו חבילה של חרדל. חרדל פירושו של דבר יש לנו חבילה של חרדל, והבלחסניה שלו החזיק כזה חבילה של חרדל, שלמעשה עדיין הגרעינים היו בתוך התרמילים. הגרעין היה בתוך השרביט שלו. אמר לי, שואל בעל האכסניה את רב עבר רב חנן, מהו לפרוחי ומיכל מיניו ביום טוב? כבוד הרב, רציתי לשאול, האם אני יכול ביום טוב לפורר את זה ביד, להוציא את הגרעין ולאכול? זאת אומרת, וכבר סוכם שביום טוב מותר לעשות מלאכת אוכל נפש רק מלישה ואילך. לפני לישה יכלת לעשות את זה מרב יום טוב, פה שלמדנו את זה מפסוק, הבאנו מחלוקת ראשונים, כך או כך ביום טוב לבוא ולעשות פעולה שאפשר היה לעשות כמו התחינה, בלתי אפשרי. אבל לקחת את אותו שרביט ולפורר אותו בשבת, זה גם מלאכה שהיא רק לאחר יד. לא ככה תוכנים את הדבר, ומכיוון שזה בשינוי כלאחר יד, אז בשבת זה נעצר מגזרה. השאלה שלנו, האם ביום טוב לצורך אוכל נפש באו ואמרו שהפעולה הזאת היא מותרת, או כיוון שזה פעולה שהיא תולדת דישה אז היא אסורה? אגוזים לא יכלת לעשות מערב יום טוב, כי הלחלוכית שלו נפגמת. אז כל דבר שאי אפשר לעשות מערב יום טוב, ודאי שאתה יכול לעשות. אומרת הגמרא, לא רב בידי, לא ידע לעשות תשובה. אתה מקמי דרב, שאל את הרב מה לעשות. אמר לי, מוללים מלילות ומפריחים קטניות ביום טוב. התשובה שרב נותן לו, לוקחים את החיטה כשהיא לקה, מולל זה ממאך, ממאכים את החיטה ביום טוב, מפרידים, ומותר לעשות כי זה דישה כלאחר יד, לא גברו עליה רבנן. ואת אותו פעולה מפריחים בקטניות, את אותה פעולה אפשר לעשות בקטניות. הייתי באביי, בא אביי ושואל על ההכרעה של רבא. למדנו בברייתא, המולל מלילות מערב שבת. אדם שבערב שבת עשה את הפעולה הזאת, פורר, הפריך את הקליפה מהגרעין, למחר בשבת יש לו פה תערובת של גרעינים עם הקליפה, מנפח מיד ליד ואוכל. הוא יכול לבוא ולשחק ביד אחת מיד ליד, כי באופן נורמל כשאתה רוצה לעשות את ההפרדה אתה מחזיק בשתי ידיים, זורק למעלה או נושב ברוח. ביד אחת זה בשינוי, אפשר להעביר את זה מיד ליד וכך נופל המוץ מבפנים ולאכול את הגרעינים. אבל לא בקנון ולא בתמחוי. קנון והיה כלי שהיה צר מצד אחד, רחב מהצד השני, מכניסים את התערובת פנימה ונופלים למטה הגרעינים הכבדים והמוץ נתקע למעלה. זה כלי, זה אסור. אותו דבר תמחוי, זה כערה גדולה, לעשות עם כלי אסור בשבת. המולל מלילות מערב יום טוב, מה קורה אבל אם הפעולה הזאת לא הייתה בערב שבת והנידון הוא לא בשבת אלא בערב יום טוב והנידון הוא על יום טוב, למחר ביום טוב מנפח על יד על יד, פה לא כתוב מיד ליד, ביום טוב אני יכול לעשות את הפעולה כמו דרכה בחול בשני ידיים, אבל מעט מעט ואוכל, אפילו בקנון ואפילו בתמחוי, אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בכברה, כי כל הדברים האלה, נפה, כברה וכו', זה דבר גדול, שזה נראה שאתה עושה את זה לצורך החול, ולצורך החול לא יתירו. אבל לעשות בכלי קטן, כיוון שזה לצורך יום טוב, צורך אכילה, התירו את הדבר. אומרת על זה הגמרא, מערב יום טוב אין, ביום טוב לא. לכאורה, למה הברייתא מדברת על המולל מלילות מערב שבת, איך הוא מנקה אותו בשבת? מולל מערב יום טוב, איך הוא מתנהג עם הגרעינים ביום טוב? מולל מלילות ביום טוב, איך מתנהגים? זאת אומרת שהיה פשוט לברייתא שאי אפשר למולל בערב יום טוב. אז איך אתה רבא ביום טוב, סליחה, אז איך אתה רבא בא ומכריע את השאלה? זה אומר שביום טוב מותר למולל בזמן שהברייתא אומרת שאסור. עונה הגמרא, אפילו תימא ביום טוב. מדובר באמת שאפשר למולל גם ביום טוב. אי לשון הברייתא, ואי דדתנא רישא מערב שבת, תנא סיפא נמי מערב יום טוב. טכני. הרי בשבת ודאי שאי אפשר למולל. ביום טוב יתירו כלאחר יד לצורך שמחת יום טוב. אז את המקרה העמדנו באותו מקרה. אבל אפשר גם למולל ביום טוב, נפלא שיטת רבה. אומרת הגמרא, אם כן מצינו תרומה שזכאי בהרמתה, ותנן, לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה וכו', לכאורה איך נפלה עלינו הסוגיה הזאת, בשביל המשפט הזה. אנחנו למדנו במשנה, בהחלפת דברים בין בית הלל ובית שמי, הטענה שנטענה, אמרו להם בית הלל, לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה, אי אפשר להרים תרומה ביום טוב. תאמר, לגבי מתנות, שאפשר לתת מתנה, בועה לחיים וקיבה, הפרשת חלה ביום טוב, שואלת הגמרא, למה אתה אומר שאי אפשר לתת תרומות ומעשרות ביום טוב? ופה צריך להוסיף. כדי להתחייב בתרומות ומעשרות, צריך לקחת את התבועה, לקצור, לעטוף, לדוש, עם כל התהליך שמסביב עד, שעומד בפניך כרגע הגרעין, כשמחליקים את הגרעינים בקרי, זה מתחייב לתרומות ומעשרות. באיזה צורה? כשהוא מוליך אותו לתוך ביתו, מכניסו לתוך ביתו. מה קורה אם לקחתי שיבולים הביתה? אם אני לוקח שיבולים הביתה, זה לא מתחייב בתרומות ומעשרות. זאת אומרת, שבמקרה שלנו שהוא מולל את השיבולת ביום טוב, זאת אומרת שהוא יושב בבית, עם תבועה שלא התחייבה עדיין בתרומות ומעשרות. וזה אומר שעדיין לא הפרישו מזה תרומות ומעשרות. ואתה מתיר לו ביום טוב למולל כדי לאכול. איך הוא יאכל? זה טבל. טבל אסור באכילה. הדרך היחידה, זאת אומרת שהוא מעשר את זה ביום טוב. שואלת הגמרא, אם כן מצינו שזכאי בהרמתה, הנה אתה רואה שביום טוב אפשר לעשות תרומות ומעשרות, ותנן, ואתה אצלי במשנה לימדת, לא אם אמרת בתרומה, שלא זכאי בהרמתה. עונה הגמרא, לא קשיא. הרבי, הרב יוסי ורבי יהודה, יש מחלוקת אם בכלל צריך לתת תרומות ומעשרות כשהוא אוכל בצורה של ממולל. הברייתא הזאת שסוברת שאפשר למולל ביום טוב, נוקטת כמי שסובר שמלילה לא חייבת בתרומות ומעשרות. אז ממילא אין לי בעיה למולל ולאכול. מה נידון? דתניא. הכניס שיבולים לעשות מהם ניסה. אדם שהכניס הביתה שיבולים, זאת אומרת שזה עדיין לא התחייב בתרומות ומעשרות, אבל המטרה זה בהמשך לעשות מזה עיסה. זאת אומרת, לדוש, לפרק וכו', וללוש, לטחון ולעשות מזה עיסה. אוכל מהם ארי, הוא פטור. הוא רשאי לאכול מזה אכילת ארי, והוא פטור מתרומות ומעשרות, כי הדין, מעיקר הדין בעיקרון בדאורייתא, תבואה שלא התחייבה בתרומות ומעשרות, אתה יכול לאכול כאוות נפשך. באו רבנן והגבילו. אמרו רבנן, אכילת ארי כן, אכילת קבע לא. לכן, אם המטרה הייתה שהכנסת הביתה על מנת לעשות מזה עיסה, זאת אומרת שזה עדיין לא התחייב בתרומות ומעשרות, כי זה שיבולים. ותרומות ומעשרות יהיה רק אחרי מרוח בקר, דגן. זה עדיין לא ידגן. אז ממנה זה לא חייב בתרומות ומעשרות. אכילת ארי אתה יכול לאכול. למולן במילות. אבל מה קורה אם הכנסת את זה הביתה במטרה למולל? דהיינו, אם הייתי מגדיר את זה לצורך האוזן שלנו, יש מטרה לקמח, יש מטרה לפיצוחים. למולל מלילות היו מפוררים, חלק היו קולעים קצת וכדומה, והיו אוכלים את זה כמו קינוח סעודה. אבל זו פעולה שונה מעיסה. וההבדל, כשאתה רוצה להכניס לצורך עיסה, אתה מוכרח לעשות את זה דגן, אתה מוכרח להביא אותו למטרה של קמח. כשאתה רוצה לקחת את זה לצורך מלילות, אז אתה משמר את זה בתוך השיבולים, כי אם אתה תוציא את זה מהשיבולת, זה מתייבש, אז אתה לא יכול לאכול את זה באופן של מלילות. מה קורה אם הוא הכניס הבית השיבולים, אבל במחשבתו זה לעשות מזה מלילות? רבי מחייב ורבי יוסי בר יהודה פותר. רבי אומר, זה נקרא גמר מלאכה שלו. אז הוא חייב בתרומת ומעשרות, ואם הוא יתחייב בתרומת ומעשרות, אז אפילו אכילת הרי הוא לא אוכל. לעומת זה, רבי יוסי בר יהודה אומר, זה לא נקרא גמר מלאכה, זה נקרא אכילת ארי, ולכן הוא יכול לאכול בלי לעשות תרומות ומעשרות. אם ככה חזרנו אלינו, מה שאנחנו אמרנו שביום טוב מותר למולל מלילות, ולאכול, זה עליו דרבי יוסי בר יהודה, שסובר שזה לא חייב בתרומות ומעשרות, לכן הוא יכול לבוא ולאכול. אומרת הגמרא, ולרבי יוסי בר יהודה, נמי משכחת לכיוון שהכניס שיבולין לעשות מהם ניסה, ונמלח עליהם ללמוללם ביום טוב, דטיבלה ביועימי, דהיינו, בא הגמרא ואומרת, גם לפי רבי יוסי בר יהודה יש מצב שזה חייב בתרומות ומעשרות. איך? אם אני לקחתי את זה בשיבולין, אבל נכנסתי את זה על מנת לעשות מזה עיסה. זאת אומרת שבסופו של תהליך זה יתחייב בתרומות ומעפרות מדאורייתא, זה יהיה דגן. בפועל, באותו היום החלטתי שאני רוצה לשמור את זה בתור מיללות, רוצה לייעד אותו למשהו אחר. כיוון שביחס לתבועה יש לזה דין של גמר מלאכה, יורד על זה חיוב תרומות ומעפרות, וגם לפי רבי יוסי בר יהודה, את המיללות האלה לא נוכל לאכול בלי לעשות תרומות ומעשרות. אומרת הגמרא, הנה גם לפי רבי יוסי בר יהודה יש מצב של תרומה ויום טוב. אומרת הגמרא, אלא מהי תרומה? רוב תרומה אין החנמי. אתה יודע מה הכוונה במשנה שאמרנו לפי בית הלל, לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה רוב מוחץ של תרומה בעולם אין אפשרות לעשות ביום טוב. כן, יש מקרה חריג של אדם שהכניס שיבולים והתחרט ורצה לעשות מזה מיללות, אז באמת יהיה מושג של תרומה. אומרת הגמרא, אמר רבי, והבי חוזר למחלוקת רבי ורבי יוסי בר יהודה. עד כאן חלק א', עכשיו אסבר הדברים. מחלוקת בשיבולים, מתי רבי ורבי יוסי בר יהודה נחלקו? האם יש לנו דין שהכניס לעשות שיבולים לעשות ממיסה, אוכל מהם אכילת ערי, למוללן במלילות, מחלוקת רבי ורבי יוסי בר יהודה, זה דווקא בשיבולים. אבל בקטניות, דברי הכל אסורייתא טבלה. דהיינו, רק לגבי חיטים, הצורה הטבעית של הדגן, זה רק בפעולה הזאת שהבאת את המצב של הפרדת המוץ מהגרעין, ומירחת אותו בקרי, ואז הוא מתחייב בתרומות ומעשרות. לגבי קטניות, הנוהג הטבעי של הדברים שלוקחים את זה בחבילה, וכיוון שרובם עומדות לדישה וככה הצורה של הטבעי שלהם בקרי, אז אנחנו באים ואומרים דברי הכל הצורה איתה טבלה. באותו רגע שקשרת אותו בתור חבילה, חייבת אותו בתרומות ומעשרות. אומרת הגמרא, לא מסייע לי, יש לי סייעתא להבנת אביי בשיטת רבי ורבי יוסי בר יהודה. מי שהיו לו חבילי סלטן של תבל, סלטן אמרנו זה מיני קטניות שממתקים את הזרע, ממתקים את התבשיל, זרעים מתוקים. הרי זה קוטש, זאת אומרת, מי שיש לו חבילי סלטן, קוטש, כי דרך סלטן זה בקטישה, הוא מחשב כמה זרע יש בהם, הוא מפריש תרומות ומעשרות על הזרע ואינו מפריש על העץ. אנחנו תכף ומיד נראה בהמשך דברי הגמרא, שיש כאן חידוש גדול בתוך המילים, אבל לרגע נתייחס לכתוב. עוד פעם, אביי בא ואומר שמחלוקת רבי יוסי בר יהודה ורבי דנה רק ביחס לדבר אחד, מה קורה לגבי הכניס שיבולים לעשות מהמיסה, הכניס שיבולים למוללן למלילות. מה היה קורה באותו אופן בקטניות? באותו רגע שאגדתי אותו בחבילה התחייבתי בתרומות ומעשרות. למה? כי רוב קטניות ככה לוקחים אותם הביתה, זה המרוח הקרי שלהם. אומרת הגמרא, בוא תראה את המשנה. במשנה כתוב חבילי טלטן, זה קטניות. באותו רגע שעשיתי מזה חבילה, אני קוטש אותו, עוד מעט נדבר למה, ואחרי שאני קוטש, אני נותן תרומות ומעשרות. הנה אתה רואה שהחבילה כבר מחייבת בתרומות ומעשרות. מה אליו? רבי יוסי בר יהודה, הידי אמר, התם לא טבלה, הכה טבלה. לגבי כשמדובר על שיבולים שמכניס למוללן, זה באמת לא נותן לו דין טבל. אז לכן אני בא ואני אומר שאין פה גמר מלאכה, זה לא חייב במעשר. הכה בטלטן ושאר מיני קטניות, מיד כשהוא עוגד אותו בחבילה, זה מתחייב בטבל. הנה אתה רואה סייעתא לדברים. אומרת הגמרא לא. אומרת הגמרא לא, אני מבין אתכם. זה עוד משהו, זה עוד משהו. בעיקרון בסדר, כן, כן. ראיית פני הבית באופן מסוים. כשמדובר על שיבולים רק אחרי מרוח הקרי, וראיית פני הבית מתחייב במעשר מדאורייתא.
אבל אז רק מתברך שמחויב במעשר נקרא טבל.
נכון, לפני זה מותר לאכול את זה מדאורייתא. כל אכילה מדרבנן אכילת ארעי. ההבדל הוא בין כך טוען הבית, בין קטניות לבין שיבולים. שבשיבולים יש מושג של מכניס אותם למוללן, ובקטניות גם למוללן זה חייב במאפר. אומרת הגמרא, אל תנא, זה רבי יוסי בר יהודה. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא פיכה, לא, רבי. אומרת הגמרא, מי אמר לך שכל הנידון זה הלודה זה רבי יוסי בר יהודה? אולי באמת זה בשיטת רבי. הרי רבי בא ואומר מתחילה, שגם אם אתה מכניס שיבולים, אתה חייב. וגם אם אתה מכניס את הקטניות, אתה חייב. שואלת הגמרא, רבי, ואז באמת לפי רבי יוסי בר יהודה, גם בקטניות כמו בשיבולים, כשהוא בא למוללן, זה פטור ממאפר. אומרת הגמרא, רבי, מהי עיר יטילתן, אפילו שיבולים נמי. אז אם הכוונה של הברייתא לדבר לפי רבי, אז זה לא רק בקטניות, קטניות זה חידוש פחות גדול. אפילו שיבולים שהוא מכניס על מדעת למוללן, הוא חייב במאפר. אומרת הגמרא, בסדר, מקובל, אלא מהי? רבי יוסי בר יהודה. אז מה אתה רוצה לומר? שהברייתא רבי יוסי בר יהודה, והתחדש פה, שלפי רבי יוסי בר יהודה יש הבדל בין שיבולים לקטניות. כמו שאביי הסביר את המחלוקת, שבשיבולים חייב, ובשיבולים פטור, ובקטניות חייב. אם ככה, לשמועין אנשר מיני קטניות, וכל שכן טלטן. טלטן זה חידוש הרבה יותר גדול, כי הדרך של הטלטן, הוא היה עומד בגרעינים. זאת אומרת, כל קטניות אתה מחליף הביתה, ככה יוצא פה, עם השרבית. אבל בכל קטניות אתה תכף ומיד אחרי זה קוטש אותו ולוקח אותו לייעוד שלו. הטלטן, כיוון שאני רוצה להעמיד אותו לזמן הרבה, הוא בסך הכל תבלין שמצטרף לקדרה, באופן נורמל היו מכניסים כמות, וכל פעם אתה לוקח מעט ועושה את הקטישה ומשתמש בו לאותו הרגע. הטלטן זה חידוש פחות גדול משאר קטניות. אומרת הגמרא, אין הטלטן נצחים חלילות. באמת אפשר לבוא ולומר שהמשנה הזאת היא בדעת רבי. ואין לי כאן ראייה להסבר הבאי במחלוקת רבי יוסי בר יהודה ורבי. אבל מה החידוש במשנה שדיברנו על טלטן? שם כדעתך אמינה, הואיל וטעם עצו פריו שווה, אז לפרוש נמי העצו, היה מקום לבוא לומר שהטלטן, התכונה שלו, שגם הקליפה, גם העץ, עושה את אותה פעולה שעושה הגרעין. שניהם נותנים טעם, אז אולי גם את הקליפה צריך להפריש מן התרומות ומעשרות, כמו שמאפרי אתה צריך. כמה שמלן שמאפרי כן ומהעץ לא. אז מה שדיברתי על טלטן, ולא דיברתי על שיבולים, באמת כל המשנה היא עליבא דרבי. ואפשר שלפי רבי יוסי בר יהודה, כמו שאדם שלוקח מלילות משיבולים, פטור מתרומות ומעשרות, גם בקטניות אולי פטור. המשנה מדברת על עליבא דרבי עם חידוש בדיני טלטן ביחס לתרומות ומעשרות. ולכן אין לי כאן ראייה, המשנה לא מתחבר. ליבה רפאיה, לאביי אין לי סיוע. אומרת הגמרא, איקא דאמרי, כדי לא להרבב עם תוספות, נעיר שהאיקא דאמרי הזה הוא פלא גדול, תוספות במקום מביא מזה ראשונים, לא הרבה פעמים עושים איקא דאמרי שהוא בדיוק הפוך מהלשון הראשונה, אבל לגמרי הפוך. אמר אביי מחלוקת בשיבולים, אבל בקטניות דברי הכל אפורה איתה לא טבלה. קודם אמרנו שהמחלוקת הייתה בשיבולים, אבל הצרה איתה טבלה. בקטניות זה ודאי עושה אותו טבל. פופקר, קטניות זה ודאי לא טבל. לגבי מיללים, לגבי שיבולים, מחלוקת רבי ורבי יוסי בר יהודה. מייתי די ועד שוב שואלת הגמרא מאותה משנה, מי שהיו לו חבילי טלטן של טבל הרי זה קוטש. הוא מחשב כמה זרע יש בהם. הוא מפריש על הזרע ואינו מפריש על העץ. מה ילעד? תבל תבול של תרומה. שואלת הגמרא, מה אתה טוען? שאליבא דכולי עלמא, את הקטניות, הקשירה של החבילה לא מחייבת בתבל. אז אם היא לא מחייבת בתבל, למה צריך להפריש בזה תרומות ומעשרות? אומרת הגמרא, לא, תבל תבול של תרומת מעשר. אתה יודע מה היה הסיפור? באמת מהטלטן לא צריך לתת מעשר. כי ברגע שאתה עוגד אותו בחבילה, אז אתה מכניס אותו הביתה שלא כדרכו ולא חייב בתרומות ומעשרות. כאן המקרה היה שונה. מדובר שהלוי בא אליי ולקח ממני את הטלטן, דהיינו את המעשר ראשון שלו, עוד לפני שנתתי תרומה גדולה. וכדרבי אבאו אמר רב שמעון בן לקיש. דאמר רבי אבאו אמר רב שמעון בן לקיש, מעשר ראשון שהקדימו בשיבולים, אם אני בא, אני הלוי, בא לקרי, וכבר חייבים עוד לפני שהתחייב בתרומות ומעשרות. ואומר לבעל הבית, תן לי את המעשר ראשון שלי וכל טוב. הדין הוא, שמו תובל לתרומת מעשר. אז אני חייב לבוא ולתת, אני הלוי, את העשירית שלי לכהן, את התרומת מעשר. הדין הוא, צריך לתת תרומה גדולה, אחרי זה מעשר ראשון עשירית, ומהמעשר ראשון אחוז אחד, דיינו, זה אחד מהעשר, שזה בעצם 10% מהמאה אחוז של הלוי, נותנים לכהן. פה אנחנו באים ואומרים, שבאותו רגע שקראתי לו מעשר ראשון, על אף שעדיין הוא לא התחייב בתרומות ומעשות, הוא חייב לתת תרומת מעשר. כי מה שקראת לו מעשר ראשון, מחייב אותו בתרומות ומעשרות. שואלת הגמרא קוטש למה לי? למה לתייך את העיב ולהכי, לי, הכי העיב נלך. האמת היא שאם היה לנו עוד רבע שעה, היינו קצת מפרטים אחרת, נושאים פה סיכום. אבל... נעשה זה יותר פשוט. יש פה בגמרא שני מהלכים. יש פה מהלך אחד שהגמרא דיברה על ישראל. יש מהלך חדש כדי ליישב את הדברים שהפוגיה מדברת על בן לוי. ואם אנחנו מדברים על בן לוי, פה מתחילה השאלה. זאת אומרת, אם הסיפור היה ישראל שבא לתת תרומה גדולה, אז אין לי שאלה למה הוא צריך לקטוש, כי זהו הדין. אתה מקבל את הטלטל, אתה מפרק אותו, קוטש אותו, שזה הפעולה של הדישה בתבועה, ונותן לכהן את התרומה הגדולה, וללוי את המעשר ראשון. אבל עכשיו אנחנו מספרים על לוי, שמגיע ולוקח ממך בפדה את החבילי טלטל כמו שהם, והוא מתחייב כתוצאה מזה לתת לכהן תרומת מעשר. שואלת הגמרא, בשביל מה הוא צריך לקטוש ואחרי זה לתת תרומת מעשר? שיקח כמו שהוא קיבל, ויאמר לכהן, קיבלתי כך, וגם אתה תקבל אותו דבר. עכשיו אתה לך ותקטוש. עונה הגמרא, אמר רב הכנסה, אתה יודע למה? כי בעיקרון הכהן היה צריך לקבל תרומה גדולה. ברגע שהלוי מקדים בקרי, ולוקח את זה בתור מעשר ראשון, אבל הבית פטור מלתת על זה תרומה גדולה. הפסדת את הכהן, ועל זה שהפסדת את הכהן, אתה צריך לקטוש בעבורו. זוהי תשובת הגמרא. מה, את החלק האחוז של התרומה הגדולה. ודאי, כי אני... הכהן, אני מדבר על הכהן. אבל לוי צריך לקטוש עבור הכהן, לא אבל הבית. הלוי שבא ולקח מעשר ראשון ובגלל זה הכהן לא יקבל תרומה גדולה, את התרומת מעשר נותן לו בקטישה. את ה... הכנסו ללוי. למה הוא מפסיד את הכהן? נכון, אבל זה היסטוריה. ובגלל שהוא מפסיד את
הכהן...
למה? אבל זה לא, הבנתי, אבל זה לא, כן כן, אבל הוא לא חייב בתרומת מעשר, הוא לא חייב לתת לו, זה לא שייך לכהן, את מה שהוא חייב לתת לו נותן בקטישה, הוא רוצה לתת לו אחרי זה מתנות זכותו, אבל זה לא חובה. אומרת הגמרא תניא למיחי בן לוי שנתן לו שיבולים במעשרותיו, עושה אותם גורן, אם אותו בן לוי לקח מעשר ראשון, אז הוא חייב עכשיו לתת את זה לכהן בצורה של גורן. ענבים עושה אותם יין, זיתים עושה אותם שמן, הוא מפריש עליהם תרומת מעשר ונותן לכהן. למה? שכשם שתרומה גדולה אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב, הרי הדין הוא שכתוב בפסוק דגן תירוש ויצהר, אז הרי אתה נותן לכהן דגן אחרי שזה כבר גרעינים, תירוש אחרי שזה יין, יצהר אחרי שזה שמן, אז כך תרומת מעשר אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב. אומרת הגמרא, מחשב המדידה בי. מה זה מחשב? מחשב זה עומד. אם היה מדובר פה על אותו ישראל, כמו התירוץ הראשון בגמרא, שצריך לתת תרומה גדולה, תרומה גדולה ניתנת בעומד. למה? כי מהתורה חיטה אחת פותרת את הקרי. באו רבנן ואמרו, עין יפה, עין בינונית, עין רע. אז מכיוון שחיטה אחת פותרת את הקרי, מותר לי לתת לך בעומד. מה יקרה שזה לא מדויק? הרי חיטה אחת פותרת את הקרי. אבל לוי צריך לתת מעשר מן המעשר, עשירי. הוא חייב לתת את זה על פי חשבון, הוא לא יכול לתת את זה בעומד. זה שואל את הגמרא, מחשב? אם אתה מעמיד את זה בבן לוי, המדידה באי, הרי הוא היה צריך לבוא ולמדוד. עונה הגמרא, מני? אבא אלעזר בן גימלי, דתניה. אבא אלעזר בן גימל אומר, כתוב בפסוק, בתרומת מעשר ונחשב לכם תרומתכם. למדנו מהלשון רבים בשתי תרומות הכתוב מדבר. לומדים את זה כדגן מן הגורן ותרומה גדולה, תרומתכם זו תרומת מעשר. דהיינו, שכשם שתרומה גדולה ניתנת בעומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניתנת בעומד ובמחשבה. התורה היא קישה אחד אל השני, לומר ששניהם נעשים בעומד ובמחשבה. גופה, אמר רבי אבא ממשים במלכיש, מעשר ראשון שהקדימו בשילומים ושיבולים, שמו, מה שקרה לו מעשר ראשון, טוב לו לתרומת מעשר. מה הייתה אמר? אמר רבא, הואיל ויצא לך שם מעשר, קודם אולי אחד במעשר כי בשיבולים, אבל אחרי שנתת לו שם של מעשר ראשון, זה מתחייב בתרומת מעשר. ובזה סיימנו, אמר רבשים במלכיש, מעשר ראשון שהקדימו בשיבולים פטור מתרומה גדולה. זה מה שאמרנו, שאם הלוי לקח את זה בתור מעשר ראשון, הוא לא צריך לתת תרומה גדולה, שנאמר, והרמותם ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר. מעשר מן המעשר, אמרתי לך, ולא, תרומה גדולה, ותרומת מעשר מן המעשר. אז הוא נותן רק אחד. אמר לרב פאפה לבאי אחי, אפילו יקדמו בקרי נמי. אם ככה כשהלוי יבוא לקרי, אחרי שיתמרח הקרי, אחרי שזה כבר חייב לתרומות ומעשור, ויקח את המעשר ראשון, מעשר מן המעשר, ולא תרומת מעשר, שלא ייתן תרומה גדולה, והדין הוא שהוא כן נותן תרומה גדולה. עונה הגמרא, עליך, בשבילך, אמר קרא, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם. ומה ראית? אי דגן ואלו אי דגן, הביור בקיצור. אומרת הגמרא, דברת ותראה. הדין הוא שאם הלוי בא ולוקח לפני שעשיתי גורן את המעשר ראשון שלו, פטור מתרומה גדולה. למה? מעשר מן המעשר ולא תרומה גדולה ומעשר מן המעשר. אותו לוי, אם הוא יבוא אחרי שיתמרח בקרי ויקח את המעשר ראשון, כן צריך, כתוב מכל, מכל הזה, כולל הכל, גם מהמעשר ראשון, תביא תרומה גדולה. שואלת הגמרא, אם ככה, ומה ראית? למה החלטת שכשכתוב מכל זה אחרי דיגון, ושלא כתוב מכל זה לפני דיגון? עונה הגמרא, כי אפר הפסוק אומר תרומת גורן. גורן זה שלב של אחר הדיגון. אז מתי נאמר מכל על הגורן? כשזה לא גורן, לא נאמר עליו מכל, הוא נותן רק מעשר.